ערב טוב לכל הקהל הקדוש. יש סיפור על יהודי מאוד מיוחד שקראו לו רבי שמואל מולקיס. דיברנו עליו פעם, סיפרנו עליו קצת, הזכרנו אותו פעם. הוא בעיקרון היה חסיד של הרבי, של האדמו"ר הזקן, הרבי הראשון של חב"ד, רב שני עוזר לנו מלאדי. היה לו חסיד חשוב מאוד שקראו לו רב שמואל מולקיס. למה קראו לו רב? כי הוא מאוד הסתיר את עצמו. הוא היה בדרן החצר, הוא ככה עשה כאילו שהוא רק בדרן, ובאמת החסידים האחרים לא ידעו שיש איזה משהו עליו עמוק. הם הכירו אותו בדרן, ככה שתבינו את הדמות. ויום אחד הוא הלך, קשר חבל על השער של האדמו"ר בחצר, קשר את עצמו עם הרגל בחבל ותלה את עצמו עם הראש למטה. אז באו חסידים, שאלו אותו מה אתה עושה? אמר להם, תשמעו, אצלכם ואני, הוא שם במרכולת את החלון ראווה, הוא שם את מה שיש לו בחנות, את הסנדלה, הוא שם סנדלים ונעליים, ויודע מה, כל אחד בחיית שם חליפות בחלון ראווה. אז מה צריך להיות בחלון ראווה של הרבי? חסיד. אז תראיתי את עצמי. אז ככה כולם ככה צחקו. יש סיפור אחר על שיום אחד רבי שלמה מקרלין, אחד מתלמידי רבי מזריץ', ביקר אצל האדמו"ר הזקן. אז הם הלכו ככה ביחד, זה היה בדיוק תקופת בין המצרים. היה שם מנהג של הילדים שהיו זורקים, למה כאלה, פירות אילן צרה כאלה, גונגלח כאלה, עוברים ושווים. אז גם רב שמואל מונקיס ככה לקח כמה גונגלח והתחיל לזרוק על האדמו"רים. רב שלמה מקרלין ראה את זה, אמר, מה זה, בגלל יהודים כאלה נחרב הבית. יום למחרת הם הלכו ככה בחצר, ככה יצאו החוץ מהעיר, הלכו בשדה בחוץ, פתאום הם שמעו איזה מישהו שם מאחורי איזה שוחם, בלי שאף אחד רואה, שם בוכה, בכי שריש, ככה, דמור, בכי אמיתי, קורע לב. שומעים שהוא בוכה על חורבן הבית. ואז רבי שלמה מקרלין אמר לאדמו"ר הזה, כן, אתה רואה, בגלל יהודים כאלה ייבנה הבית. אז הוא אמר לו, מה לעשות שזה אותו אדם? אוקיי, ככה, למה סיפרתי ככה להבין את הדמות? אבל הוא אמר איזושהי הדרכה. הוא אמר, כדי להיות באמת חסיד, אדם צריך לוותר על משהו. לוותר על משהו מעצמו. הוא מצליח למשהו שבעצם מגיע לו, שיכול להיות איתו. הוא אומר, אני מוותר על זה, למען השם יתברך, אני מוותר. זה הפתח שלו בשביל להיות חסיד. שמע אותו, אחד מהגדולי הגדולים שהיה שם, היה שם איזה יהודי, באמת, גדול ונגלד ונסתר. לא חושב מי זה היה שם, אבל הוא אמר לו, נו, אז מה אני, מה אני ויתרתי בשביל להיות חסיד? אז הוא אמר, מה זאת אומרת על מה אתה ויתרת? אתה ויתרת, אם לא היית חסיד, אז אתה היית מפורסם בישראל, לפחות כמו השח והתז. כולם היו מכירים, בגדולתך התורנית, היו מקבלים את פסקיך, אז היית מפורסם בישראל, לפחות כמו השח והתז. אתה עכשיו היית יחסית, אז הייתם מהקט, אז אף אחד לא מקבל אותך עכשיו, אתה ויתרת על הפרסום והגדלות, וזה שבאמת פסקיך יישמעו בכל ישראל. אז שאל אותו רב גדול, שאל אותו נובל, תגיד לי, אתה שמואל, על מה אתה ויתרת? אז אמרת, שמע, אם לא הייתי יחסית, הייתי הולך לשוק, הייתי גונב מכולם. טוב, אני ויתרתי, ואז שאני חסיד, אני כבר לא גנב. ככה הוא אמר לו. כמובן שהיה חלק מהסתרת הדמות שלו. ספר עוד סיפור אחרון, לפני שככה ניכנס למה אני רציתי להרוויח ממנו. היה סיפור אחד שישבו ככה כל החסידים בהתוועדות. וישבו ושרו, דיברו דברי תורה. ואחד הקצבים בא והביא להם סיר מלא גולש, גולש בשר. סיר מלא בשר. טוב, איך שראו את הסיר הזה? הגיע רב שמואל מונקיס, מחזיק את הסיר הזה, מרים אותו גבוה, לא נותן לאף אחד לקחת. התחילו לדרוש, תחזיר את זה לכולם, מה קורה לך, מה לקחת הכל לעצמך? אמר, לא, 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 רק שלי. באו כולם כזה, נוסעים לקחת את הבשר, הוא עולה על הכיסא, מעמיד את זה גבוה לתקרה, וכולם אומר, אתה בטח בדיבורים ככה, נו, נו, יאללה, צחקנו, ג'וק, תחזיר את הבשר. חבר'ה רעבים. הוא בשלו לא מוכן, ואתה ככה מתח גואה וגואה, וכולם מתחילים לדרוש ממנו במפגיע, וכבר כמעט זה הגיע לזה משהו פיזי, שככה רוצים למשוך אותו בשר. ראה את זה, לקח את הסיר של הבשר, שהפך הכל לעבית של השופכין. כל הבשר, תוך השירותים שם, והשירותים הזה, עבית כזה. כולם התחילים לצעוק, מה עשית? בשר, כולם רעבים, מה קורה לך? לא אוכלו, לא, לא, יש פה חבר'ה שלחנו יום שלם, יומיים, מה אתה עושה? זה, זה. צועקים עליו, תוך כדי שצועקים עליו, פתאום רץ הקצב. צועק להם, אל תאכלו מהבשר, אל תאכלו מהבשר. מה קרה? הסתבר שזה בכלל היה, בשלו בתות את, את הפרה, את הפרה שהוא טרפה, ואת הפרה הקשרה, וזה היה שם טעות בבית המטבחיים, אל תאכלו מהבשר. עכשיו, פתאום הכל היה חסי שתנה. שאלו אותו זקני הזה, מה לך ולמצנוצי רוח הקודש כזה, מאיפה אתה הבאת את זה עכשיו? איך בדרן שכמוך גם יש לו פתאום רוח הקודש אצלנו בחצר? אז אמר להם, נשמעו, אני קיבלתי על עצמי, שכל דבר שאני אתאבי אליו מאוד, אני יוצר. לא, 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 לא הולך על זה. ככה קיבלתי על עצמי. אז הוא אומר, איך ששמו את הבשר, פתאום הייתה אהבה גדולה לבשר הזה. אמרתי, אני לוקח את זה, ועוצר, לא מתחיל. פתאום ראיתי שגם פה כל הציבור היה לו תאווה גדולה עד הסיפור הזה, אמרתי, תאווה כזאת גדולה, צריך לחשוד בה. אז ככה זה, שראיתי שזה הכל גדל, כבר רוצים ככה כמעט להרביץ ליהודי בשביל בשר, שפכתי את זה לעביץ לשופכים. עכשיו, מה בעצם אני רוצה לקחת? יש איזושהי נקודה, שככה הבלענו אותה בשיעורים הקודמים, ואני רוצה ככה לגעת בה ככה ביתר סט. בעצם מה אומר לנו? הוא אומר לנו, תוותר קצת. אתה רוצה להיות חסיד, אתה רוצה להתחיל להתקדם בעבודות השם? תוותר. מה קרה? עכשיו זה לא עבירה. מותר לך? תוותר. איך אמר לי פעם מישהו? מגישים את האוכל? אל תתנפל. חכה דקה אחת. שזה לא יבוא רק מצד הנפש הבהמית, מצד החלקים התחתונים של האדם. חכה שנייה. חכה, תברך ככה במתינות, תזכר שבאמת הכל נהיה בדברו, שאתה עכשיו הולך להיפגש עם דבר השם באמת, תחכה שנייה. תוותר על הדקה הראשונה של האוכל. תוותר. מה זה הוויתור הזה בעצם? הוויתור הזה, אתם זוכרים שדיברנו על ההרגלים, נכון? הרגלים, אדם בעצם נתון ונעול בתוך ההרגלים. כבר בתחילת הפסקה, זה אומר שאדם לפעמים צריך להרגיל את עצמו לחזק מידותיו. כן, בתחילת, זה מופיע במי שעוקב איתנו, אנחנו במוסר אביך, בפרק ב', בפסקה א'. איך בואי נעשה ככה שחזור קצר, ככה, כי אנחנו באמצע פסקה, אז נעשה שחזור. אבל הוא אומר לנו שאחרי שאתה בעצם יש לך הרגלים שכבר נמסכו חלק מהכוחות שלך לתוך הכוחות ההרגליים של הגוף. אתה לפעמים עכשיו צריך קודם כל לפרוש מאותו מקום שאתה מורגל שם, ואז באותו מקום אתה עושה לעצמך אימונים. אימונים. כן, אנחנו בצבא גם כן, לא מתאמנים מול אויב אמיתי, נכון? מול מה מתאמנים? מול קרטונים. כן, אתה רוצה עכשיו להתחיל להטמיע בתוך הגוף שלך את התנוחות גוף הנכונות, אתה עכשיו תתאמן מול קרטון, תתמיע מול הקרטון, עכשיו אנחנו הולכים לשלוח אותך גם באמת למלחמה. אחרי שאתה גומר טירונות, אימון מתקדם, התאמנת מול קרטונים, לך תלחם מול אויב אמיתי. כשאתה עכשיו תפגש עם אויב אמיתי, כבר הגוף שלך מאליו יעשה את הדבר הנכון. עכשיו אתם זוכרים שדיברנו על צוותי כוננות, נכון? ושם התנוחות גוף הן שונות לחלוטין. כן, הכי נקיים מתאמנים בצורה מסוימת, כי הם צריכים ללחם בשטח פתוח, כך שיצאו כדורים מכל כיוון. צוותי כוננות שצריכים להרוג מחבל בתוך יישוב, מה גבולות גזרה של הירי שלהם? שני הכתפיים של המחבל, אסור להם ששום כדור יצא מהכתפיים של המחבל, והם צריכים לבוא עם מחבל שבטווחים מאוד קצרים שפתאום מופיע, זה סוג ירי שונה לחלוטין. עכשיו, מה קורה לחירניק, שאמרתי שאני הייתי עוזר מדריך צוותי כוננות פה. אז אתה לוקח, אתה רואה שאתה מאמן חבר'ה ג'ובניקים או שריונרים שלא ירו הרבה בנשק אישי, צ'יק צ'ק, הם מבינים את זה, אתה מרגיל אותם ישר לתנוחות גוף של צוותי כוננות. אתה לוקח חירניק שכבר הטמיעו בו את הרגילים האחרים, שמיים וארץ. שמיים וארץ, אתה בא, זה שלושה ימים, שאתה בא ומראה לו מול דמות קרטון, שאתה מקפיץ את זה מול העיניים, אתה רואה שכל פעם שהוא נכנס לתנוחת גוף שהוא רגיל עליה מהאחיר, הכדורים לא יצאו נכון. יצאו למטה. אתה צריך, להיכנס, צריך להתחיל להטמיע. חזרה. עכשיו, גם את התמיעה הזאת, איפה אנחנו עושים? מול? מול מצל חזרון. אם הייתי שלוקח, הנה, קראתי עכשיו מהמטור, הנה, יש מחבל ביישוב. לאיזה, הרגלים הוא היה נכנס? של אחיר. אני צריך לקחת אותו עכשיו, אל תהיה במלחמה, בוא חזרה למטווחים, נעשה עכשיו פינת אימונים, שם תבוא, תתחיל להתאמן, תיכנס לתנוחות גוף החדשות, אחרי שלושה ימים אני אתחיל ככה להצמיע ויראה שהוא כבר לא נכנס לרגלים הישנים שלו, פיתח את הרגלים החדשים, אז אני יכול להיות סמוך ובטוח, אולי אחרי פעם שנייה של עוד שלושה ימים כאלה, אז אני יכול להיות סמוך ובטוח שבאמת אם חס וחלילה אם ימצא מחבל ביישוב, אז הוא ייכנס לרגלים הנכונים יותר. גם בתוך כל המערכת האמיתית הזו. אם אני עכשיו הולך ישר להילחם, יש לי יצר. כבר חלק מכוחות הגוף שלי כבר בתוך היצרים החיצוניים, והיצר הזה קשה לי מאוד לשלוט בו. אם אני בזמן שהיצר דופק, אני עכשיו אנסה עכשיו להילחם מולו, זה כמו להילחם עכשיו מול מחבל. מה אומר לנו רב שמואל בונקיס? יש לי יצר בשבילך. אתה תעשה אימון של חיזוק מידת הגבורה שלך. איפה תעשה את זה? באזור סטרילי, בבית המדרש, כל אחד והיצרים שלו. אם היצרים שלך זה בתל אביב בפאבים, אז אתה תגיע פה לבית המדרש. ושם תעשה אימוני ויתור. דבר שאתה יכול לקבל. אתה עכשיו יכול, הגעת לחדר אוכל, אתה יכול עכשיו להתחיל לאכול. אתה תעשה אימון קטן, דקה אחת, תחליט, אני בדקה הזאת לא מתחיל לאכול. מוותר על הזכות שלך לאכול כרגע. אין לך עכשיו איזה יצר גדול מאוד. יצר קטן. אתה אומר, אני עושה אימון בויתור. כשאתה מתחיל להתאמן בדבר הזה, ומרגיש שאתה בונה את מידת השליטה שלך, אחרי זה אתה יכול להתחיל להרחיב אופקים, לראות איך, תכף נראה ככה בהמשך הפסקה, אתה יכול לשלוח את היונה החוצה מהתיבת נוח מדי פעם, ולראות איך אתה בעניינים או לא.
כל עניין של הוויתור, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בשתי פעמים, יש פעם שאפשר לעשות את זה בצורה מעולפת, זאת אומרת, לגרום לאדם לאלף את עצמו. אז הוא בעצם לא עושה את זה מתוך מקום חיים, הוא פשוט מגיע הכל מתוך הרגל, זאת אומרת, כל החיים שלו יהיו הרגל. מצד שני, אפשר לחשוב על זה אולי מבחינת מקום של אמונה, זאת אומרת, כמה שאדם, זה עבודה הרבה יותר רצינית, יותר עוקה, אבל... אבל אז זה גם הגיע, זאת אומרת, אדם ככל שמגדיל את האמונה שלו, ככה אוטומטית גם הוא פחות צריך להגיע למצב של הילוך, זאת אומרת, של אני אבטא עכשיו כדי שאחר כך, זאת אומרת, זה כבר איפה שהוא בא ממנו. וכן אפשר תמיד לחזור למכון מעט, זאת אומרת, אדם משנה את כל אורח החיים שלו כמעט, קשה לוותר על דברים מסוימים, אבל כמעט כל אורח החיים שלו משנה, ואפשר להגיד כמעט כמה רגעים, ולאט לאט יותר ויותר מתחזק, ככל שהוא מגדיל את האמונה, מגדיל את האמונה, ככה הוא בעצם מבטא על הרבה דברים. אני לא יודע, אני מעריך, אני כאילו... תראה, נותן פה משהו בעריך.
אוקיי, זה חסר לך איזשהו שיעור אחד, אחורה, לא היית איתן לי בשיעור הקודם, שממש ככה ראינו שהגדרנו בדיוק את השאלה שלך, שהרב קוק נותן לנו פה, אתה יודע, אנטיתזה בדיוק, כמעט שתימן למה שאתה אומר. כי אתה מציב את האדם שמאמין באמת, שהוא כבר מבין בשכל שלו, ומבין בכל אישותו הפנימית, כמה הוא רוצה ללכת עם השם, אז הוא כבר ילך עם השם, לא צריך, לא זקוק להרגלים האלה ולאמון הזה ולאילוף הזה. זה כאילו התזה שאתה אומר כרגע. הרב קוק בא, ואתה צריכים לראות, בפרק הראשון של מוסר אביך, באמת דיברנו יותר בסגנון שאתה מדבר כרגע. זה היה פרק באמת מהפכני, שבו הוא בא ודיבר על זה, שכל אנחנו רוצים שאת כל המידות שלך, אני לא רוצה שתקטוש אף מידה שלך. אני רוצה שעם כל המידות שלך, מה תעשה להם? תפנה אותם אל השם. ואיך אני אפנה אותם אל השם? ככל שאני יפנים, אני אהיה בדעת, הדעת היא זאת שמכווינה את המידות, אני אחזור לדעת הנשמתית שהייתה לי לפני שנבראתי, לפני שיצר לב אדם רע מנעוריו, לפני שננערתי מבטן אמי, לפני שנולדתי, אז מאז שנולדתי היה לי בלבולים, ולכן כל מיני המידות שלי התבלבלו. אבל לפני שנולדתי, הנשמה הייתה מוכוונת אל הקדוש ברוך הוא, היא אהבה רק אותו, היא אהבה רק ממנו, שמחה רק בו, כל המידות הנשמה היו מוכוונות אל השם במלוא העוצמה. ובעצם אומר הרב קוק, כל העבודה שבעולם הזה, זה לחזור לדעת הראשונה, לדעת הנשמתית. תצא מהדעות השקריות ששידר לך העולם הזה, תיכנס לתוך הדעות, דעה זה לא רק הבנה, אלא זה הבנה שאני מפנים, כן? זה הצבא כבר. חוכמה, בינה, דעת, אני כבר בדעת אני יודע, כן? כשאדם מטפל עליו זאב ביער, וישר מפחד. למה? כי הוא לא רק מבין שהזאב הוא מסוכן, הוא גם יודע שהזאב הוא מסוכן. כן? רגע שהוא יודע, זה פועל על הרגש. הצוואר, הדעת זה בצוואר, הדעת זה החיבור. אדם ידע את חווה אשתו, הדעת זה החיבור. אדם, ברגע שהוא יודע, זאת אומרת, הוא יפנים את ההבנה הזאת, זה כבר יושב על הלב באופן ישיר. אומר לנו הרב פוק, בעצם לכל הפרק הראשון דיברנו על איך אתה לאט לאט בונה את הדעת האמיתית, וברגע שהדעת האמיתית שלך תיבנה, המידות שלך יוכוונו חזרה אל השם. ככה זה ככה, זה היה העיקר הגות הכותבת של פרק א', זה היה באמת פרק מהפכני. פרק שישר נתן לנו המון תקווה, המון כיוון והמון זה, אמר, אל תקטוש אף מידה. את כל המידות שלך עם כל העוצמה, אני רוצה את כולם אל השם. דיברנו על זה שזה באמת העבודה בארץ ישראל, העבודה האמיתית שבו אתה לא קוטש שום חלק בחייל, את כל החלקים שלך, אתה רוצה להכווין חזרה אל השם. עכשיו פה פרק ב', פתאום ראינו, אנחנו חוזרים ככה למהלך הרבה יותר קונבנציונלי, אנחנו ערים לכל מיני מכשולים קטנים בדרך, לומדים איך להתמודד איתם, רואים ככה את הפחים קטנים, את כל המכשולים הקטנים שצריכים לדעת, לטפל גם בהם. קודם בפרק א' ציינו את הציור, אנחנו לא יודעים מה הציור הזה, את הציור הכללי שאני באמת רוצה את כל כולי ואת כל המידות שלי אל השם. עכשיו פה בפרק, בפרק ב' אני מתחיל להיות מודע לכל מיני בעיות קטנות שיכולות להיות בדרך. אז בתחילת הפרק הוא כבר אמר לנו שאדם צריך להיות תנאי ראשון כדי לעשות באמת העבודה פנימית, זה שתהיה מוכן שהסם יהיה קצת מר. הסם לא חייב להיות מר, אבל אתה, אם אתה תרצה שהסם, שכל התהליך שלך יהיה רק מתוק, אתה לא בטוח שתהיה במקום הנכון. אתה צריך להגיד שהסם יהיה מר. ראינו גם את כל הרגלים, שחלק מהמרירות של הסם זה הקושי בשינוי הרגלים. אוקיי? ראינו את הפן הזה, ראינו כמה קשה לשנות הרגלים. שלמן הולך, של נעליך מעל רגליך, דרשו בחסידות, שלמן הולך מעל הרגליך. אדם טבוע בתוך ההרגלים, וכמה זה קשה לשנות הרגלים, וראינו כמה פעמים ההרגלים של האדם, הם סוחרים את השכל בתור עורך דין, כדי ש... הוא יהיה מיליץ יושב, זאת אומרת, האדם, אין לו כוח לשנות את הרגלים, הוא כבר שם, יודע את מקום, יודע את הזה, יודע... הוא יודע שהוא רוצה כבוד, יודע שהוא רוצה, לא יודע מה, כל מיני, כל אדם לאיפה שהוא רוצה סיגריות, רוצה אופנוע, רוצה, כל אחד כבר, יש לו כבר גלים, יש לו כבר דברים ש... בני רשף, המחשבות כבר התרגלו לרצות דברים מסוימים, אין לו כוח של לעשות את השינויים האלה. ולכן, חייבים לבוא פה איזשהו שינוי הרגלים. עכשיו, פה אני נוגע למה שאתה דיברת. ראינו פה פסקה שלמה, אולי צריכים להזכיר אותה, שדיברה על זה, שאדם באמת, חלק מהשליטה שלו על עצמו, עוברת דרך ההרגלים. זה דמיון לחשוב שאני יצור שכלי והשכל שלי יכול לשלוט באופן ישיר על הגוף. זה לא עובד. השכל שולט על הגוף דרך ההרגלים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לשליטה מלאה על הגוף, אתה חייב להכנות לעצמך הרגלים נכונים. אם אתה זוכר, הבאנו איזה בחור צ'יק אחד שטען, מה זה הכפייה הזאת? למה לילדים קטנים צריכים להתחיל ללמד אותם? תן לו בחירה חופשית, שהוא יגדל, יזדהה, שיעשה. מה, אני הרי מאמין שזה האמת, נכון? אז למה צריכים להגיד אותו מגיל צעיר, להגיד פסוקים, להגיד ברכות, להגיד זה? שיגדל, ירצה, יעשה, לא ירצה, בחירה חופשית. מה, אתה לא מאמין בעצמך? למה אתה צריך להגיד את הילד הקטן? אז מה בעצם הרב פוק אומר לנו? אם אין לך את ההרגלים הנכונים, אתה לא יכול להגיע לשליטה. אני זוכר בשיעור הראשון שלי במסעית, אז בזמנו היה דבר שנקרא דאבל קלאץ' וגז ביניים. לא יודע אם כבר אין את הדבר הזה, נראה לי.
מה, להוריד הילוך?
בשביל להרים הילוך, הייתי צריך לעשות דאבל קלאץ', בשביל להוריד הילוך צריך לעשות גז ביניים. זאת אומרת, ללחוץ על הקלאץ', לשים את ההילוך בנוטרל, לרדת עוד במצב. רק אצל שיעור ראשון, מה? היום במסעות רק כבדות מאוד צריכים לעשות את זה. במסעות הביניים עד 15 כבר לא צריכים את זה כבר. בנו את זה יותר טובים. אז היה חייבים. גם אז כבר היה... לא היה צריכים, אבל בשביל הטסט היית צריך לעשות את זה. אז ככה, לימד אותי המורה, איך עושים את זה. תיאוריה הבנתי. כל פעם שאתה מעלה הילוך, אתה צריך לעשות דאבל קלאץ'. כל פעם שאתה מוריד הילוך, אתה צריך לעשות גז ביניים. אני באתי, יש רמזור אדום, אני כל פעם אני בהילוך חמישי, צריך להוריד, 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 כל פעם גז ביניים, אני מוצא את עצמי ברקס של המורה. שיעור ראשון, איך זה קרה? למה זה קרה? כי אם אני הייתי צריך עכשיו לחשוב עם השכל שלי כל פעם, איך להעביר את ההילוך ואת הגז ביניים כל פעם, ולשים את הלחוץ עליהם רגל ימין, לעשות את הגז ביניים ברגל וזה, פתאום אני בבן צעצומת. שיעור שני, שלישי, העסק הזה כבר התחיל לעבוד מעצמו, הרגל כבר ידע לבד לחוס גז בעיניים, לדאבל קלאץ' וזה, אז פתאום אתה רואה את הרמזור האדום, אתה יכול להתרכז בנהיגה, וכל המערכת של הרגליים, רגל שמאל, רגל ימין, יד יד שמעבירה, היא כבר פועלת אוטומטית. הדבר הזה מאפשר לשכל שלי לשלוט במצב של המסעית. כן? אז המחשבה הזאת, שאני יכול לשלוט בגוף בלי שינוי הרגלים, היא מחשבה מוטעת. כן, פה הרב קוק, הוא קורא לזה מעשה קוף. זאת אומרת, אם אדם, השכל עכשיו ינסה לשלוט בגוף, זה לא יצא טוב, זה כמו קוף שינוי הרגל מסעית. אנחנו תמיד אומרים מעשה קוף, זה אדם שמחכה, כן? אדם, קוף, התרגל, אלפות הקוף, אלפות הקוף, זה נקרא מעשה קוף. אצל הרב קוק, מעשה קוף נקרא בדיוק הפוך. אדם שמנסה עם השכל שלו לעשות איזה משהו שהוא לא הורגל אליו, הדבר הזה נקרא מעשה קוף. אם הוא רוצה שהשכל יהיה לו שליטה על הגוף, הוא חייב להקנות לגוף הרגלים טובים. סיגל שואלת, אם אדם לקח על עצמו לעבוד על המידה שלא לדבר על אנשים, האם עדיף שיתבודד מהחברה שיודע שאם יהיה בחברה לא יוכל לשנות את המידה שלקח על עצמו, האם הדרך נכונה או לרב יש עצה אחרת? שאלה מכווינה בדיוק למה שרציתי לדבר עכשיו. כן? שמעתי, הבנת מה שהיא כתבה? מה? חפץ חיים אבל
נדבר עליו. העניין שלה נתרחק.
נתרחק, אוקיי. אז שואלת סיגל, אם אני קיבלתי על עצמי לא לדבר על אנשים, ראיתי שיש לי בעיה, אני מדברת הרבה על אנשים, כל פעם שאני נמצאת בחברה מסוימת ישר יוצא לי ישון הרע מהפה, איך אני אמורה עכשיו להתחיל לעבוד? איך אני אמורה להתחיל לעבוד? שואלת, האם כדאי להתבודד קצת מהחברה הזאת, או בחברה בכלל, ולהתחיל להתרגל לא לדבר על אנשים, ואז לאט לאט נכון לחזור לאותה חברה. אז זה באמת הרמה להנחתה למה שאומר לנו הרב קוק בהמשך. אבל לפני כן רק נזכיר פה את הפסקה הזאת, שהרב קוק מדבר על ההרגלים כדבר עצום. כן, הוא דיבר על האמרה של חז"ל, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, זאת אומרת, אם השכל, כך הוא אומר, הוא זה שעכשיו פועל את המעשים, אז יצא מעשים חלושים. אישה מזרעה תחילה יולדת זכר, אם המעשים שלך באו בשיתוף של ההרגלים, של המידות, והשכל שם נמצא ויש לו הרגלים ומידות, אז יולדת זכר, שזכר פה נחשב במשפט פה, כדבר חזק ויציב. זאת אומרת, ברגע שהשכל פועל לבדו, בלי שיש לו הרגלים, כל המעשים נהיים מעשים קדושים. אתה חייב להיות במצב של תרגילנו בתורתך.
הרב, אפשר דוגמה של העניין של שכל פועל לפי הרגל, כאילו לפעול עם הרגל ושכל שפועל לא לפי הרגל?
כן, למשל, אדם... אתה רוצה להגיד דוגמה או שאתה רוצה שאני אתן דוגמה? אני אתן דוגמה. אדם עכשיו, אומרים לו, תתפלל 18, פעם ראשונה בחיים שלו, ואומרים לו, עדיף מזווה מנובחה להתפלל בעיניים עצומות. אז הוא נעשה בעיניים עצומות, אבל לא יודע מה המילה הבאה, אז הוא כל פעם פותח את העיניים, וכל פעם שפותח את העיניים, אז הוא קורא גם את החבר של היד, והחבר של היד קורא קומיקס, וכל פעם הוא מתבלבל עם הקומיקס, לא מצליח לכוון ככה את שהוא מתפלל לשם. אדם שכבר המילים האלה, שגורים על לשונו, אז הוא יכול לעצום את העיניים, ומדמיין שהוא באמת עומד מול השם, והוא באמת, אחרי זה הוא אומר, וואי, זה לא דמיון, זה האמת, אני עומד מול השם. והמילים שאמור להגיד לפי אנשי כנסת הגדולה, כל מילה באה בזמנה, כל אות באה בזמנה, והוא מתחיל לראות איך שכל אות שהוא אומר, זה לא האות שהוא אומר, זה הנשמה הכלל ישראלית שמתפללת דרכו, מייצרת עכשיו אות שהיא יותר גדולה מכל היקום כולו, וזאת החוויה שלו בתפילה. כל זה קרה רק בגלל שהוא כבר מגיל קטן התרגל להתפלל, או שמאז שהוא חזר בתשובה כבר 3 שנים מתפלל, התרגל למילים האלה, אז הוא כבר יכול לעבוד הלאה על מקומות הרבה יותר פנימיים בתפילה.
אבל זה ספציפי הרגל, אמרנו שעדיף לא לעבוד עם הרגל, כאילו במקרה זה ספציפי הרגל טוב.
נכון.
אבל אמרנו בדרך כלל לא לעבוד עם הרגל, לעבוד עם השכל.
לא, הפוך, הפוך, למה? לא, כן, אמרנו, לפעמים הרגלים זה הרגלים לא טובים.
נכון.
ואז הם מתנגדים לשכל, תכף נדבר על זה הפסקה הבאה, שאני מדבר על איך אני מתקן את הרגלים הלא טובים. אבל אם אני חושב שאני אעבוד רק עם השכל, אני טועה. כי הדרך שלי לשלוט על הגוף היא לא רק שכלית, אלא גם עם הרגלים. זאת אומרת, שכל שיודע שהוא אמור לשלוט על הגוף, הוא צריך לחשוב איזה הרגלים אני רוצה להקנות לגוף כדי שאני באמת יהיה לי שליטה מלאה.
זה כבר נושא בפני עצמו, ויותר קשה מהשכל לעבוד על הרגלים הנכונים, כאילו.
נכון, וזה בדיוק הדוגמה. עם המסעית שהבאתי, כשעבדתי רק עם השכל, מצאתי עצמי איפה? באמצע הצומת. אתה לא מגיע לשליטה. ברגע שכבר התחיל להתאמע, זאת אומרת, היד כבר יודעת לבד להעביר את המהלכים, הרגליים כבר יודעות לבד לעשות את הדאבל קלאץ', עכשיו השכל יכול להגיד לי איפה לא עושים את המסעית. אותו דבר בעבודת השם. אם אני חושב איך אני רוצה לעבוד את השם, ואני חושב איזה הרגלים טובים אני רוצה להטמיע לעצמי, הדבר הזה יאפשר לי להגיע לשליטה. עכשיו ראינו באופן עקרוני, שעכשיו נגיע לסיגל, זה הפסקה הבאה, שדיברה על זה, אז זוכרים ששבוע שעבר, שאלנו שאלה, האם אדם יגיד, מה אתם רוצים? אני לא אמנתי שיש אלוקים בכלל בעולם, אז מה אתם טובים אותי בשמיים? מה פתאום גיהנום? לא מגיע לי גיהנום, אני חשבתי, הגעתי למסקנה שאין אלוקים, אז מה אתם רוצים מן? כן, ואז ראינו, בעצם התשובה הייתה, שנגיד לא, אתה לא חשבת עם השכל, אלא חשבת עם עם התאוות, עם ההרגלים הישנים שלך, והיה לך פינות במידות שידעת שאתה מזייף. ידעת שעכשיו הולך לעשות משהו לא מוסרי, ובעצם השכל שלך, קראנו לזה, שהוא לא היה השכל של שופט, אלא היה השכל של עורך דין. ההרגלים שלך, המידות שלך לא מתוקנות, שהיית מודע לזה שהן לא מתוקנות. התאוות שלך, הם סחרו את השכל בתור עורך דין, להציג את ההיפותזה שבכלל אין אלוקים, כדי שהם יוכלו להמשיך בשבילים. אבל אם היית מגיע ליישוב הדעת, כן, פה בעצם מצאנו פעם שעברה, שראינו שהשכל הרבה יותר חזק. השכל הוא עוצמתי, הוא המקור, הרצון הפנימי, והשכל הרבה יותר חזקים מכל ההרגלים. אבל מה הבעיה? שהשכל, הנפש, הרצון הפנימי, הוא ממוסף בתוך הגוף, כן? כמו שראינו שהיד מעביר את המהלכים, חלק מהשכל כבר מעביר את היד לבד. אז אם ההרגלים שלך הם הרגלים לא טובים, זאת אומרת, אתה התרגלת לצרוך את הכבוד בצורה לא נכונה. יש לכל אדם רצון להרגיש שהוא. להרגיש שהוא שווה משהו. ויש לכם כל אדם צורך בכבוד בצורה מינימלית. אדם רוצה לעבוד את השם, צריך שכבדו אותו. לפעמים הצורך להרגיש שאני זה אני, והצורך לכבוד מצטרפים ביחד בצורה לא נכונה, ואז אדם מתחיל להיות צורך כבוד. זה יכול להפיל אותו מכל הקרשים. אדם מרגיש שאני רוצה כבוד, רוצה כבוד, ואתה רואה את האנשים שאדם יכול להיות אדם מאוד טוב, וברגע שהוא נהיה צורך כבוד, הוא הקבצן הכי גדול בעולם. וכל פעם שנותנים לו את הכבוד המגיע לו, אז הוא רע לו עם זה. והוא שואל את עצמך, אני מגיע, וראינו איזה סיפור מזוויע בשנה האחרונה, על איך זה יכול להפיל אדם מהקרשים, ואת כל המוסר הוא עיוות בגלל זה. בגלל הצורך הזה לכבוד. ועכשיו יש לך הרגלים, יש לך שכל, רצונות, שנמסכו בתוך האיברים. האיברים האלה עכשיו סוחרים את השכל, ובעצם השכל ככה אני מוצא את עצמו עם ידיים אחרי הגב, ואמרנו חוץ מזה כל הדבר הזה מגובה בתרבות שנקראת תרבות הבידור, שלא לך רגע אחד של פנאי, כי ברגע שיהיה לך רגע אחד של פנאי, השכל יתחיל לחשוב לבד, ולא מהשכל שלו, השכל של השופט, השכל הפנימי שלך, ויגיד רגע, אני יודע מה האמת. אני יודע שהכבוד הזה זה כלום. איך אומרים? יש אחד מהדרשות החסידיות, זה אם אין אני לי, מי לי? אם אין אני לי, אם האני שלי לא מספיק לי, אז מי לי? אז כל הכבוד שאני אקבל מכל האחרים באמת לא יספיק לי. אני אצרוך עוד ועוד ועוד ועוד, כל עוד אני לא שווה עם עצמי ואני עצמי פנימית לא טוב לי, כל הכבוד שאני אקבל מכולם לא יספיק לי בחיים. כן, אז אדם שכלית חשב את זה והוא הגיע למסקנה הזאת. אם תן לו דקה אחת לשוב, הוא יגיע זה. הבעיה שתרבות הבידור לא נותנת לו אפילו דקה אחת לחשוב. אין, יש בעיית הפנאי, תרבות הבידור, ישר יבדרו אותו החוצה. את כל המקום הפנימי שלו, שיודע את האמת, מפזרים אותו לכל האיברים, כל האיבר כבר תפס איזה חתיכת שכל קטן, כל תאווה, כל מידע כבר תפסה איזה שכל קטן, השכל כבר נמסך, כן, משום נסוך, השמן נשפך, נמסך לתוך האיברים, זאת אומרת, השמן נמצא בתוך האיברים. איזה, מה התהליך שאדם צריך עכשיו לעבור עם עצמו? זה בדיוק כך שהנקודה שהגענו לשבוע שעבר. מה התהליך שאדם צריך לעבור עכשיו עם עצמו?
ניקוי של הרגלים,
איך הוא יכול לנקות את הרגלים? אז בוא נקרא את זה בפנים. אני קורא את זה ככה, זה פסקה, אתה רוצה גם ספר? תביא גם ספר. אבל אני באמצע הפסקה, כן? אחרי שראינו שלמרות שהשכל הוא הרבה הרבה יותר עצמתי והרבה יותר שלם, הוא נחלש, למה נחלש? בהיעדר הפעולה הדרושה לחוקה. מה הפעולה הדרושה לחוקו של השכל? זמן מחשבה. שנייה אחת לא שבת וחשבת. אתה כל חבריצה, לכדורגל הזה, לזה, לקניון, לזה, לקניות, לפה, לחבר'ה. לפאב, לבר, לתאוות, לזה, אני חושב, לסרטים ולבידור ולהצגות, תרבות הבידור, אני אומר לך שנייה אחת לחשוב. אז יוצא שאם אתה לא, אם אתה לא נותן לו את הפעולה דרושה לפי חוקו, על כן נכנעו לטבע החומר, אף על פי שהם חזקים ממנו מהרבה. אז מה צריך לעשות? אבל, מפני שעל כל פנים, על כל פנים ההפסד בא מקרי, כן, אותו מקום פנימי, לשכל, הרצון הפנימי של האדם, ההפסד בא מקרי, לכן התיקון בהם נוח. אפשר לתקן בקלות. איך אפשר לתקן? כשהוא משיב אל ליבו נפשו. יש פסוק, הוא מצטט, ורוחו ונשמתו אליו יאסף. זאת אומרת, הוא אוסף חזרה את כל הרצונות שלו, שכבר נמשכו, כבר יש לו רצון שרוצה כבוד, יש לו רצון שרוצה אופנוע, ויש לו רצון שרוצה הודו, ויש לו רצון שרוצה, לא יודע מה, כל אחד והרצון שלו, סיגריות. הוא מנסה לחזור, לעשות רגע, רגע, מה אני באמת רוצה בחיים? מי אני? מה אני באמת באמת רוצה בחיים? מה הרצון הפנימי שלי? אז הוא אוסף חזרה את כל הרצונות שלו אל הנקודה הכי פנימית. ועניין האספה אליו, ומפני שהנפש שכבר סללה דרכה על כל הגוף, היא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף, גם בשליטתה. הייתה לנו בעמוד כ"ד. עמוד כ"ד. בסדר? אנחנו באמצע הפסקה.
פסקה אחרונה?
כן, בפסקה הגדולה שם אנחנו באמצע הפסקה. יש שם כזה סוג חטא, תראה בדיוק לעוד חטא שם כתוב. ועניין האספה אליו, מפני שהנפש כבר סללה דרכה על כל הגוף, והיא מפוזרת באמת על כל חלקי הגוף, גם בשליטתה. הנפש, שפנימית היא רוצה רק למלא את רצון השם, היא כבר נכנסה לתוך הגוף, ומה היא רוצה? היא רוצה כבוד, והיא רוצה גלידה, והיא רוצה מלא מלא דברים, וכל הדברים האלה שהיא רוצה, הם כבר מפריעים לה לשלוט. אם הנפש עכשיו רוצה, רגע, אני רציתי בעצם לעבוד את השם, היא רוצה להתחיל לשלוט על הגוף, מה קורה לה? וכיוון שכל חלקי הגוף עובדו דרכם, גם דרכם מעוותה כשהיא שופעת עליהם. איך אמר אותו בחור מתל אביב? אני כבר הגעתי למסקנה שכל הכסף והתאוות וכל הזה זה שטויות, בשכל הבנתי את זה. הבנתי את זה. אבל מה קרה? ואיך שאני יוצא לחבר'ה בפאב, ישר תח, עוד פעם התאבות, עוד פעם הכסף, עוד פעם הכל, הכל הרצון שלי לכבוד מול החבר'ה האלה, הכל מתורר לי. איך אני אצא מזה? מה המלצנו לו? איך תצא מזה?
בוא למכון.
בוא למכון מהיר. חבר'ה, אוקיי, תצא, נכון, יש ברגע שאתה תימצא באותה חברה, שהיא כבר לקדה את הנקודה הזאת בנפש שלך, כל פעם שתחזור אליהם, אז הרגלים האלה יהיו חזקים ו... תמצא את עצמך מפסיד בוויכוח, מפסיד במאבק הזה. השכל יודע שזה לא נכון, אבל רק עם החבר'ה האלה כל פעם אתה נכנס לאותו מקום. אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. וזהו באמת עול גדול ודבר מר. יותר מזה, זאת אומרת, בפסקה בהתחלה דיברנו שהתנתק, זאת אומרת, יש מקום שהוא מקעקע את יסוד בניין הנפש כולו, שאתה תלך לחבר'ה האלה, והחבר'ה האלה, כל פעם במקום הזה, שאתה רודף את הכבוד עם החבר'ה האלה, יתעורר בך. וזה מקעקע את כל הנפש, אתה מתבלגן ועוד פעם מפסיד בוויכוח. פה כבר אומר יותר מזה, הגעת למכון מאיר, איזה עבודה אתה עושה? עדיין אתה יודע כל הרצונות שלך, בא לי, לא יודע מה, בא לי לנסוע להודו, בא לי סיגריות, בא לי לנסוע 270 על אופנוע, כל אחד עם הבא לי שלו, יש לו כזה רצון כזה. תגיד, לא, לא בא לי, כן בא לי. יש את הרצונות האלה. מה אומר לך הרב קוק? תתחיל להיכנס פנימה לתוך הרצון הכי פנימי שלך. לנסוע 270 באופנוע זה באמת הרצון הכי פנימי שלך? עזוב אותו כרגע. מה אתה באמת רוצה? להיפגש עם האינסוף. למלא את רצון האינסוף. תיכנס פנימה פנימה לראות מה אתה באמת רוצה. עכשיו הוא אומר, הדבר הזה... באמת עול גדול ודבר מר, כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. זה מר, דיברנו על מרירות הסם, אז דיברנו, חלק ממרירות הסם זה ההרגל עצמו, לשינוי ההרגלים, וחלק ממרירות הסם זה השלב הזה שבו אתה עכשיו מתכנס פנימה. איך אמר לי פעם איזה מישהו שהוא בא לזה? אמרתי, תשמע, אני לא יודע איך אני אבוא פה ללמוד במכון, אני, תשמע, הייתי בקיבוץ, הייתי בוקר, היה לי סוס, הייתי אחרי על כל הפרות, הייתי רץ באחו, אני אוהב מרחבים, אני אוהב סוסים. איך אני אשב פה כל יום בבית המדרש? אמרתי, תשמע, אתה צודק? בוא, לא יודע, תנסה. פתאום הוא גילה איזה מרחבים עצומים יש בתוך הספר. קורה לפעמים. יש גם אנשים שלא הצליחו. אבל הוא בספציפית, למד פה שנתיים, אחרי זה גם נהיה אברך. כן.
אבל
מדי פעם תופס וורטים, מה לעשות?
בדיוק, תופס איזה וורטים, מה לעשות?
מה שבעצם הרב מדבר פה זה במציאות של, יש, החופש הוא קיים, זאת אומרת, השאלה אם אתה מנווט אותו, זאת אומרת, במצב שהוא מקולקל זה עניין של התכנסות, ואז שחרור במקום הנכון, והתפשטות במקום הנכון.
כן, זאת אומרת, ברגע שהרגלים כבר לקחו לי את כל מה שאני רציתי, כל הרצון הפנימי שלי לקחו לי כבר למקום מסוים, שיכול להיות שבאופן עקרוני הוא לא לגמרי לא נכון, אבל בצורה שבה הם לקחו, כאילו הרצון לקרות הוא לא רצון לגמרי לא נכון, הרצון לקרות בגבול הנכון הוא פיקס, הוא בסדר גמור, רק שהוא יוצא מהגבולות שלו וכבר נהיה רצון עצמאי שכבר מפעיל את כל הצירות ותפס עוד כמה רצונות אחרים וכבר וגדל מעבר לכל פרופורציה, אז הוא בעייתי. כן, הרצון שלי לספר לשון הרע בחברה מסוימת הוא כבר יצא מעבר לכל פרופורציה. אז עכשיו אני נכנס לחברה אחרת, ויש עדיין רצון כזה לספר לשון הרע, שיכבדו אותי החבר'ה, כל מיני רצונות. אני נכנס עכשיו פנימה לתוך עצמי. התהליך הזה של כניסה פנימה הוא קשה, כי הנפש דרכה להתפשט. והיא רוצה להגיע החוצה, היא רוצה למצוא את הרגלים הנכונים ולהתפשט ולעשות את פעולותה. השם ברא הנשמה שאמורה לפעול בעולם הזה. אז הנשמה שאמורה לבנות היא אמורה לבנות, אמורה שאמורה לנסוע היא אמורה לנסוע, וכל דבר רק אמור להיות במדידה נכונה, ברגלים נכונים, בצורה נכונה. השלב הזה, שבו אתה אומר, רגע, הצורה שזה יצא בהתחלה לפועל היא צורה לא נכונה, והרגלים לא טובים, ואני בעצם לקוד, נפשי לקודה בתוך הגוף, ולקודה בתוך הרגלים, אני עכשיו רוצה להתכנס פנימה, זה שלב הכרחי בשביל לבנות מחדש הרגלים נכונים, אבל השלב הזה של התכנסות פנימה זה שלב שהוא אנטי רצון הנפש. הנפש שרוצה למעט רצון השם, רוצה לחול בתוך העולם. וזה אחד הדברים הכי מרים לה, זה בעצם להתכנס. אף על פי כן אמרנו, כדי להתקדם אתה צריך לקבל לעצמך את מהירות הסם. אם אתה מבין שזה שלב, זה לא עכשיו כל החיים, אתה נכנס לבית המדרש, אתה נכנס עכשיו רק לאיזשהו דבר מסוים, קינה, רק כל היום תחשוב, השם, אני רק רוצה, רק חווה רק את הרצון שלך למעט רצון השם, ואתה לא רואה שהרצון הזה למעט רצון השם, אמור לחול באוכל, בגלידה, בכבוד, בבניין, בכל העשיות שלך בעולם, אז בשלב הזה זה מר. הנפש מרה, היא יודעת שהיא אמורה כן לחול בעולם. אז השלב של ההתכנסות הוא מר לנפש. כי גם הגוף עם כל חלקיו מעשה גדול הוא לה. הנפש היא יכולה לזרום מכל עולם ועד סוף העולם. אז גם כשהיא באה ועושה משהו דרך הגוף, גם עכשיו הנפש שבאה ועולה, נוסעת 270 על אופנוע, זה מספיק לה. לא מספיק לה, אומרת, מה זה עם זה? אני רגילה לאין סוף. טוב, אין אין סוף בעולם הזה, פחות אני 270. עכשיו אתה אומר, לא, אפילו, אל תלכי עכשיו לדבר הזה. זה מר לה. השלב הזה של ההתכנסות, זה שלב שמאוד מר לנפש. הוא מר גם ביותה נוסף, הלחצה, לחץ שלא תתפשט, נוסף על הלחץ שיש לה בתוך, זה שהיא בתוך הגוף, אתה עכשיו רוצה שלא תתפשט בכלל. כי אם הפית נעים מיוחדים, אז השלב הזה הוא בכלל מאוד מר לנפש. והנה, כשמכנס אל נקודת השכל והרצון, שהם בעצמם תורים, בנקודה הכי הכי פנימית, אדם יודע בדיוק מה הוא רוצה. יודע בדיוק את האמת. יודע שבנקודה הכי פנימית, כל מה שהוא רוצה, הנקודה הכי פנימית ברצון שלו, זה למלא את רצון השם. זה מה שאני הכי רוצה בעולם. מתוך זה שאני רוצה למלא את רצון השם, השם רוצה שאני אתענג, אז זה גם, אני רוצה לאכול גלידה. זה באמת הנקודה. אז האדם אומר, טוב, הרצון שלי לאכול גלידה, אבל זה רצון חיצוני, אני שנייה אחת עוזב אותו, נכנס לתוך הנקודה הפנימית שלי, שבה אני רוצה למלא את רצון השם.
הרב,
כן.
אז אם בעצם אתה עושה דבר, שכאילו, כמו שאתה פורש, כמו שאמרת, ויש את המהירות הזאת, אתה יודע שזה דבר טוב. אדם בעצם צריך להגיע למצב של המהירות הזאת, אבל בסופו של דבר אתה תגיע למצב, אתה תראות את המהירות, ואתה יודע שזה את הדבר הנכון, ואתה תרגיש את כל השמחה והכל. אבל למה בדבר הראשוני, שבן אדם עושה את הצעד הנכון, הוא צריך להרגיש את המהירות, דבר שיכול להרחיק אותו בחזרה. למה יש את הצעד של המהירות, במקום את הצעד שבהתחלה לגמרי אולי את הבומבה של הכי כיף, מה שקבל את הצעד של המהירות?
יש פעם כזה, ומספרים את זה הרבה חוזרים בתשובה, שברגע הראשון נתנו להם אור גדול. אחרי זה אמרו להם, תתחיל להתקדם לשם לבד. אוקיי? אבל ברגע שהתחיל להתקדם לבד, והם רוצים לראות שהרצון להתקדמות הוא רצון אמיתי. אז אומרים לו, בוא נראה אותך רוצה להתקדם, למרות שמר לך. אם אתה אפילו לא מוכן שרגע אחד יהיה לך מר. בהתקדמות, אז זה לא רצון אמיתי להתקדמות. זה רצון שלך מתוק. אני אגואיסט קטן, אני רוצה שאני מתה כל הזמן. יש לחשוד בעצמך שמה שאתה רוצה זה טובת עצמך, ולא את האמת. אם אתה באמת מחפש את האמת, אז אתה אומר, אני מוכן לעשות את האמת, למרות שהאמת הזאת היא מרה. וזה באמת אחד אולי אבני הבוחן, שהחיפוש שלך זה חיפוש אמיתי, שאני מוכן לקבל על עצמי את המהירות. ולכן בילטין, אומר הרב קוק, יש כמה דברים בתוך התהליך שהם מאוד מאוד מרים. התהליך של שינוי הרגלים הוא לא, הוא לא, הוא לא קל כל כך. התהליך הזה של ההתכנסות כדי של שינוי הרגלים, זה אנטי הרצון הפנימי של הנפש. הנפש רוצה להתפשט. כן, רוצה להתפשט. עכשיו התפשטה כבר. והתפשטה לא נכון. היא לא הבינה את עצמה נכון, היא לא הבינה את הפנימות שלה נכון, כי בתחילה האדם לא היה מודע. אז היא כבר התפשטה, והאדם רצה סיגריות, ורצה אופנוע, ורצה כבוד, ורצה הודו. מה לדברים אדם רוצה? והוא לא מודע למה הוא רצה אותו. אז אם הוא לא עכשיו עושה את התהליך הפנימי הזה של להיכנס פנימה, והתהליך הזה הוא מר, הוא מבטר, אומר, מה, אני אבטר על הסוסים? איך? איך אני אבטר על הסוסים? הוא אומר, פותר קצת, חודש שלם, בוא תבטר על הסוסים בנפש, תיכנס פנימה לרצון יותר פנימי שלך.
זאת אומרת שאנחנו משפיעים על הנפש בעצם? כאילו, אני עכשיו משפיע, אני מילאתי את הנפש שלי וככה וככה וככה, אבל אמרנו שבתור בפנים, הנפש הרי יודעת מה צריך ומה לא. אז כאילו, זה כאילו, מין כאילו, ככה אני מבין לעצמי, זה מין ניגוד של כוחות. כאילו, מצד אחד, הנפש רוצה ככה, וכאילו, הנפש זה הדבר שהכי חזק, לא? כאילו, אמרו לדבר הכי חזק, אז אין לו בעיה להתפשט והכל.
יש לנו בעיה קצת עם המשפטים, אנחנו דיברנו על השכל, על הרצון, על הנפש. אני לא רוצה פה לאבד את זה, אבל יש איזושהי תכונה כזאת שבהתחלה הנפש והשכל והרצון נמשכו בתוך הגוף. הגוף היד כבר עובדת לבד, יודעת להעביר את המהלכים לבד, רוצה כבוד כבר מעצמה. ואז אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי את היכולת לשלוט חזרה במצב הזה, שאת הרצון הזה שרוצה כבוד מעצמו, אומר לו, קלטתי אותך, תחזור פנימה. זה בשליטתי. המצב הזה שהרצון כבר שם, והוא כבר מפעיל את השכל, והוא כבר רוצה לעשות את כל הדברים האלה, ואני תופס את עצמי, זה בשליטתי לשלוט חזרה. אם זה לא היה בשליטתי, תכף נראה בפסקה הבאה, אם בעזרת השם נגיע, לא היה מושג שנקרא חזרה בתשובה. אוקיי? כל המושג הזה שנקרא חזרה בתשובה, זאת אומרת, אני יכול לחזור חזרה להיות עצמי, זה אומר שזה בשליטתי לקחת את אותם כוחות שנמסכו כבר בתוך הגוף, ונמסכו בתוך הרגלים, ונכנסו ולת כל מיני תמונות לא נכונים, זה בשליטתי להחזיר אותם חזרה אל עצמי, אל הנקודה הפנימית שלי. אם זה לא היה בשליטתי, אין תשובה בעולם. וכיוון שהתשובה קדמה לעולם, אז הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה מקום שנקרא תשובה, הוא ברא לנו את הכוח של השליטה הזאת. אולי נקרא את זה בפנים. יש את זה לפעמים הרב הוא ככה מתבטא בצורה כזאת שירית ויפה, שזה חבל להפיד את זה. ואם חס וחלילה יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתו, אותם כוחות הפרטיים שכבר התאבטו לכל מיני מקומות אחרים, ויתן לנקודה לשחרר אותם למקומות הלא נכונים, ללכת באשר יתהלכו, יעבו דרכם עוד, כי כל המכשולים כבר ארוכים וסדורים. החברה הזאת, כמו שהיא אמרה, איכשהו נכנס לשם, טרח, יוצא לשון הרע מהפה, בלי שהוא בכלל חושב על זה, זה הרגל שלו. כבר נעול שם. אם עכשיו הוא יישאר שם בחברה הזאת, אז הרצון הזה להגיד לשון הרע, ישר יקפוץ החוצה. אם תשחרר את הרצון הנפשי שלך, הרצון שלך הפנימי לעבוד את השם, תשחרר אותו כבר בלי בקרה, רק זה שיגיע לשון הרע. אוקיי? זה מה שיקרה. וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ, בעמקי החומר. ועוד לעשות את הסדרים נכונים, שאתה יכול לשחרר את הרצון שלך לעבוד את השם, וזה יצא נכון, ובכלל לא יצא לך שום לשון הרע. בכלל לא יצא לך שום כבוד מיותר. אוקיי? אמנם, במעט זמן, צריכים לדבר כמה זה המעט זמן הזה, שאדם בעצם מתכנס פנימה לתוך הנקודה הפנימית שלו, ישובו הקווים אל טבעם וישיגו שמחת לב מחזרתם ארץ מרחקים. הם היו שם רחוק רחוק במקומות המעוותים כל כך, ולאיפה הם חוזרים? אל בית אמם וחדר הורתם. אז יקל לו צערו ושפלות ודיקות נפשו. כן, ברגע שהוא ירגיש שכל הרצונות האלה שהלכו למקומות שנידחים, שהוא לא רוצה אותם, לא התכוון אליהם, רק פשוט מתוך הרגל, בגלל שמשעה שנינם ובטן נלמו, אז היה לו יצא הרע, אז הרצונות האלה הלכו למקומות הלא נכונים, אז הוא מחזיר את זה פנימה, ועכשיו כבר זה טוב לו עם זה. אבל, על כל פנים, יצר לו, קשה לו, למה? כי לשלח חופשי את כוחות נפשו ללכת ברחבה, עוד אי אפשר. כי הוא עדיין לא פיתח את ההרגלים הנכונים. כי לא יבשה הארץ מהמים הזידונים, ביטוי פנימי, הצפים עליה, יש מים זידונים, יש חיות אמיתית, אבל החיות הזאת הלכה במערבולות, כרגע לא זורמת לכיוון הנכון. אם אתה עכשיו תשתחרר לתוך המים הזידונים, אתה הולך תטבע שם במערבולת. הארץ עדיין לא יבשה, כל הכוחות החיים שלך נכנסו לאיברים, עושים שם מערבולות, אם אתה תשחרר שם כוחות חיים, אופס, הם טובים בתוך המערבולת. אתה חייב לחכות שהמים, החיות הזאת שהיא זידונית, היא הולכת בכיוון הלא נכון, תתייבש. ואז הנפש תוכל לחזרה לזרום בכיוון הנכון. על כן עוד דרוש לו לעצור מחשבותיו אצלו, שלא יראו פני הרע. אבל במלאות ימי מספר, וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, וזה מה שדיברנו קצת בהתחלה, באותו שלב אתה מתחיל להגיד את עצמך בצורה הנכונה, וממעשרם ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר, יקבלו אותם מתוך הרגלים, יקבלו עוד פעם את היכולת לשלוט על כל החומר, עד שגם הוא יורגל באורחות יושר, החומר עצמו יורגל באורחות יושר, וחלקיו ורוחו יהיו כלים נעים לחפץ השם. אדם ירגיל את עצמו בפסוקים, בתפילות, במחשבות טובות, ירגיל את עצמו, אמרנו, תרגולים קלים כאלה. אני מוותר על משהו. משבותר לי, אני מוותר אותו כדי לפתח את כוח השליטה שלי. כל מיני תרגולים כאלה הוא עושה, ופתאום כל ההרגלים שלו מתחילים להיות כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי יצאו ממעשרם כלי כוחותיו, אשר בנקודתם צפנם, ויוכלו להגדיל ממשלתם בגוף. ובקל ישמעו לתת השכל הקדוש, וירוצו ולא יקשלו. תן לנו הרב ככה מהלך שלם, שבו בהתחלה אתה, את כל הכוחות שזרמו לכל מיני כיוונים, נאסרו במעגלי ההרגלים, התאוות והמידות, אתה באת והחזרת אותם לנקודה הפנימית. הנקודה, התהליך הזה הוא תהליך מר, כי הנפש רוצה תמיד להתפשט, אבל אתה אומר, רגע, 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 עם כל הרצון שלך להתפשט, כרגע, חכי שם בפנים. התהליך הזה הוא מר, אבל התהליך הזה הוא הכרחי. הכרחי לזה שאתה תתחיל לפתח באימונים נכונים את ההרגלים הנכונים, ואמרנו שהשכל לא יכול להגיע לשליטה על הגוף בלי שאני בונה לו הרגלים נכונים. אני לאט לאט עושה אימונים, בונה את ההרגלים הנכונים, ואז אני יכול לשחרר חזרת השכל, את הרצון, ואת כל כוחות, כל הרצון הפנימי שלי לעבוד את השם, פתאום הוא יוצא החוצה, והוא יוצא החוצה בצורה נכונה. כל השמחת חיים שלי, כל הרצונות, כל הזה, פתאום כל אחד מקבל את הגבול הנכון, בצורה שהיא טובה, היא בלי מערבולות, היא בלי בעיות, בסופו של דבר, בעזרת הרגלים האלה, אני מגיע לשליטה מלאה על החומר. בואו נעשה מהר ככה את המחטף לפסקה הבאה, דקה האחרונה. והדבר הפרטי באדם, נקרא, נלמדו מהכלל כולו, הדבר הזה גם עובר על הכלל כולו, שלימדנו החסיד רמ"ח לוצאתו, מי זה? הרמח"ל, כן? בעל מחבר ספר מסילת ישרים, אבל הוא לימד את זה בפירושו לאידרא רבא. מה זה אידרא רבא? כן, יש מקום בזוהר שבו רבי שמעון וחבריו יושבים באידרא בגורן, יש אידרא זוטא זה ביום שהוא מת, ואידרא רבא זה ביום אחר, ויש איזשהו אידרא, ושם למדו סודות התורה ממש גבוהים, סודות שאמורים לתת את החיות לעולם מזמן הגאולה.
זה מה שקוראים שבועות?
זה סודות, לא, בשבועות קוראים את שבועות, כן. ואומר, בעצם העולם עדיין לא היה ראוי לסודות האלה, אז הם למדו את זה באידרא, רק החבר'ה שמה, ובאו והפנימו את הסודות האלה, והעבירו אותם בסודי סודות, ונתנו בעצם את החיות שבזמן הגאולה היא אמורה לפרוץ החוצה. אומרים, מעניין המבול בתיבת נוח, שדומה לו היה הידרה דרשבי עליו השלום, שהתיקונים, האורות הגבוהים, נתקנו בפנים הידרה, בתוך הגורן שהם בפנים. כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך התיבה. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ, לחלות פשע ולתם חטאת. זאת אומרת, בדיוק כמו שאצל נוח, כל הבשר שיחט, וכל ה... כל אפילו החיות, כתוב שהם שיחטו, ויצאו מזה מפלצות, שם זה היה זה. ואז מה קורה? יש מבול. מידת הדין באה ואומרת, הכל פה התבלגן לחלוטין, אבל את המקום הטוב אני עכשיו מכנס חזרה, את נוח, את החיות שהיו בסדר, אני נותן להם חיות בתוך התיבה, הם כרגע מצאו החוצה, הם ימחו. אז הם נכנסים לתוך התיבה, וכשתיבה שהארץ, מידת הדין תיגמר, שהמים עם הבלגן ייגמרו, אז יהיה אפשר לצאת חזרה החוצה. זה היה אצל נוח בתיבה, הדבר הזה גם היה בהידרה. כל הרומאים וכל התאוות השלטוניות וכל הזה כבר היה בלתי אפשרי. כל הרצונות וכל הסוגי הפוליטיקה היו כל כך מעוותים. עד שבאים איזה קומץ של חכמים מתוך ההידרה ומדברים על החיות האמיתית של העולם. וזה יופיע בזמן ה... שומרים את זה ככה בתוך תיבת נוער. וכשהעולם יהיה ראוי והרגילים יהיו נכונים, אז זה יוכל לפרוץ וככה נוכל להביא את הכוחות שהיו בתוך ההידרה הרבה לכל העולם כולו, וזה בעצם יהיה גאולת העולם. אוקיי. וכמו כן, התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה לא היה אפשר שיתפשטו בעולם מפני טיפשות לב אנשי העולם על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. אנשים שם התמלו בתשוקות דמיוניות של תאוות שלטון ואימפריאליזם טיפשי לחלוטין. אבל כשישלם העולם, יצאו חופשי ממעשה. כמו שנתקן את העולם בחוץ, אז האורות של ההידרה יוכלו חזרה לצאת חופשי ממעשה. אוקיי, אז זה, כל זה קורה בעולם בכלליות, ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה אל האדם הפרטי. וכשישלם הגוף, יצאו חופשי אותם הכוחות, כמו שדיברנו בהתחלה. אדם, הגוף שלו קיבל כוחות, והשתמש בהם בצורה לא נכונה, והיה עכשיו בבלגן, המים הזדונים, אמרנו פה לבלגנים של החיות שמגיע בצורה לא נכונה, כל הרצונות הנפשיים יצאו בצורה לא נכונה, עכשיו מה הוא צריך לעשות? כנוס פנימה. עם כל הכאב שבדבר, למרות שהנפש מאוד רוצה לצאת החוצה, תקנוס את כל נקודת השכל, כל נקודת הרצון, נקודה פנימה, 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 ותתחיל לבנות הרגלים נכונים, ורק כשהרגלים יהיו נכונים, אפשר יהיה לשחרר חזרה את הנפש, את כוחות הנפש. והנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, והכין בטבעו כוחות לתשובה. תשימו לב פה מה שדיברנו איתך, כן? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, הוא ברא אותו בחוכמה ובצורה מדויקת, וכל הבניין של העולם הזה היה כדי שנוכל לחזור בתשובה. אז לכן גם כל הכוחות שהוא נתן לנו, זה כוחות שאמורים להביא אותנו לתשובה. וכיוון שהתשובה קדמה לבריאת העולם, על כן שולט הוא, האדם, בנפשו לקנוס אליו כוחותיו. זאת אומרת, כדי שאתה באמת תוכל לעבור תהליך של תשובה, אתה חייב שיהיה לך מקום שליטה שבו תוכל לקחת את כל הרצונות שכבר יצאו החוצה, להגיד את חבר'ה, חוזרים פנימה. כואב! זה לא מה שאני רוצה, אבל אני, יש לי את הכוח להחזיר את כל הרצון שלי פנימה. את כל הרצון שלי של לנסוע להודו, למרחבים, לנסוע בסוסים, לנסוע במהירויות, כל הרצונות האלה, אני יכול להחזיר פנימה לתוך הנקודה הכי פנימית של הרצון. אם לא הייתי יכול, לא הייתה תשובה בעולם. אבל הכינוס הזה מורגש בלב בתוך עיצבון, ובשכל בלחץ וקצר רוח. אבל לא זהו התכלית. רק במשך התיקון צריך אדם לנסות כוחותיו, אולי יוכל לשלח חופשי ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר שאת. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות, כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח גבורה ללכת ברוחבה בלתי מאוסרת. אני לא רוצה שאדם יישאר כל החיים שלו בתוך מאסר, להיכנס רק פנימה פנימה לתוך הנקודה הכי פנימית. אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה לפרוץ החוצה עם כל הכוחות של הנפש שלי, נשים אותם בגבול הנכון, ברגע הנכון, בצורה שבה אני עובד איתם את השם. אני רוצה להיות אדם גיבור ואמיץ שעובד את השם. והוא עניין, אומר לנו הרב קוק, של שילוח העורב והיונה. שאדם צריך למצוא, שימצא אדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה. כמו נוח, מה נוח עשה? שלח מעופפים. כי אם היה שולח משהו שדורך על הקרקע ועדיין יש המים, אז הוא יטבע. אז מה הוא שלח? מעופף. המעופף בא ודורק עם זה. אם הוא יכול, אם יש עדיין מים, יש מים, חוזר לתיבה שלו. שכנפיהם מגינות עליהם ימי המבול, וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם חזרה לתיבתו. עד שידע כי חרבה פני הארץ, ואז יתיישב הרבה עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא, וקיום תורתו, ראוי לו להחופש. וזהו דוגמת מאמר השם ברך לנוח. מה אמר לנו השם לנוח בשלב הנכון? צא מן הטבע, קדימה, עד עכשיו התכנסת, היה מר וקשה, וזה התהליך הכרחי, המים שקעו, עכשיו אתה יכול לצאת מן הטבע. מה הדוגמה לזה? למשל בין הזמנים עוד מעט, כן? מה זה בין הזמנים? אדם יכול ככה לשים רגל אחת עדיין בתוך בית המדרש, הוא חוזר לפה, רגל אחת שם בחוץ, זה הכנפיים, כן? הרגל שבתוך בית המדרש זה הכנפיים שלו, הוא עדיין לא אומר, עזבתי את עולם התורה עכשיו, אני הלכתי לעולם העסקים. לא, הוא רק לנך קצת חופש. איך סיפר לי חבר'ה בחורים בשיעור א', הוא לא יודע, אני באתי לשיעור א', למדתי ככה זמן חורף שלם, הייתי בטוח שאני צדיק. חזרתי הביתה, אחותי הקטנה פתחה טלוויזיה, נשארתי ככה בום, מול הטלוויזיה. ולמדתי, וואלה, כל הרגילים של לראות טלוויזיה, עוד לא ניצחתי אותם. ואלה, גיליתי על עצמי. אז הוא בדיוק שלח את העורב שלו, הוא לא אמר, עזבתי את הישיבה, אלא מה אני עשיתי? את העורב שלחתי, אני ברגל אחת בישיבה, אני עדיין מעופף לי ככה מעל הארץ, שלחתי רגל החוצה וראיתי שאופ, הרצון שלי ללמוד תורה עדיין לא מתגבר לי על הרצון שלי איך קוראים לזה? ליבות על הטלוויזיה. אז אני יודע שאוקיי, נחזיר את הרגל פנימה, נמשיך הלאה בחיים, עד שנגיע למצב הזה שאני באמת ארגיש שאני שולט על גופי ולא הרגילים הישנים שלי שולטים עליי. אז זה ככה העורב שעף החוצה. סיגל שואלת שאלה, בהמשך לשאלה ששאלתי, אם עבדתי על עצמי והחברה היא זאת שמדברת לשון הרע, מה לעשות אז? הרי אי אפשר להתרחק מהחברה או מהמשפחה, להעיר אנשים שעדיף לא לדבר על אחרים, ולא תמיד הם מקבלים זאת. וואי, זו שאלה טובה מאוד, זה בשביל לדעת את כל שאלות לשון הרע, יש לנו 5 דקות כל יום לפני מנחה, בשעה 1:15, הרב ביגון נותן לנו עצות טובות לשון הרע, אני ממליץ מאוד לסיגל להסתכל ככה באותם 5 דקות, תקבל ממש עצות נפלאות. ובאופן כללי, צודקת, כשן שמצווה להגיד דבר הנשמע, כך מצווה שלא להגיד דבר שלא נשמע, אבל אם רוצה הרבה הרבה תחבולות איך להגיע, איך לנצל עם מצבים כאלה, כדאי מאוד לשמוע את הרב ביגון שהוא מומחה בזה. ממש מומחה, התמחה בעניין הזה ספציפית. אז אני אצטער סיגל שנותן תשובה יותר טובה מזאת. עיקרון השלם שדיברנו עליו, אדם בא, מוצא את הכוחות נפשו, שכבר נטמעו, נמסכו לתוך הגוף, ההרגלים כבר תפסו לו את כוחות הנפש, אמרנו שכיוון שיש תשובה קדמה לעולם, יש לו את הכוח לשלוט ולהחזיר את כוחות נפשו, רצונו, שכלו, לנקודה הפנימית. התהליך הזה הוא כואב, הוא מר, אבל הוא שווה את זה, כי זה נותן לו את היכולת לחזור בתשובה, להתחיל לקנות הרגלים נכונים, במגמה, בסופו של דבר, לשחרר את רצונו, ואז הרצון שהכל יוצא בצורה נכונה, הרצון חודר לגוף, יוצא ליהודי, אמיץ כוח, אמיץ רצונות, שכל כולו עובד את השם בכל דרכיו, והמגמה הכללית היא להיות יהודי אמיתי, בכל מקום בעולם, גם שאני הולך בשוק, גם שאני הולך עם אנשים כאלה, בכל מקום שאני הולך בעולם, לא רק בתוך בית מדרש שאני אזכור שאני בעצם רוצה לעבוד את השם, אלא בכל מקום, כל מה שאני רואה, אני מסתכל ואני אומר, אני עם השם. זאת השם שנזכה כולנו, לאסוף את כוחות הנפש, לקבל את המהירות הקטנה, לתקן את הרגלים ולצאת החוצה ביד רמה.
אמן, כן ירצו.